צדיק באמונוסו יחיה. סיפור פלא שהתרחש לאחרונה בהר הזיתים, שיעור 157.
בעזרת השם יזבורך, שיעור 157, קוף נון זיין. עדיין נמצאים בסוף חלק השלישי בפרק ד' בשער הביטוחן, עמוד שעים בייז, אחרי שלמדנו בהרחוב כל עשרת הדיברס שרבינו בחיי בן יוסף, מדריך את כלל ישראל שמי שנקלע במשך ימי חייו בחוימדור סוינוב מבקשי רעוסוי, אז הוא נתן פירוט איך צריכים להתנהג כדי להיות בן אדם יהודי טוב. אז בסוף הוא אומר, הנה תקבל מתנה, ועוד יושובו אויבוב לאהבוסוי. תזכה שהשונים אויבים לא רק שיפסיקו לשנוא, אלא יהפכו לאוי הבוב, לאהבוסוי. איך יכול להיות ששונא יהיה אהבה? כן, כן, אם מתנהגים כמו שצריך, השם לא נותן ניסיון בלי כלים איך להתמודד עם זה. כמובן זה ניסיון גדול, אבל הנה הוא נתן לנו פירוט איך להתנהג. בוודאי, יהודי שיודע ואוכל, לומד את זה הרבה פעמים, שכל תועלת וכל נזק מסורים ביד הבורא יתברך, ואין רשות ביד אף אחד מן הברואים, לא להועיל ולא להזיק, לא לעצמו ולא לזולתו, כי אם ברשות הבורא יתברך, אז איך אפשר שיהיה טענות בכלל על מישהו שעושה דבר נגדי? איך אפשר לכעוס? אם כועסים ומתנגדים, זה הפירוש שכועסים כלפי מעלה. כמובן זה לא קל, אבל כשלומדים וחוזרים ומשננים עוד ועוד, אפשר לקבל את המתנה הגדולה שהרבי אומר כאן, ואז ישובו אויביו לאהבתו. כמובן זה נושא מורחב מאוד, יש הרבה סיפורים מחזל על זה, והרבה סיפורים עד היום הזה, צריכים באמת להרחיב, כי זה נושא שזה ממש אקטואלי יומיומית. אולי נשאיר בעזרת השם להמשך השיעורים הבאים איזה סיפורים. רצינו לספר משהו, אבל מכיוון שהגיע כאן סיפור חשוב מאוד בימים האחרונים, והסיפור הזה מאוד מתאים גם לשיעורים של אמונה של שער הביטוחן, ובעיקר עכשיו עומדים כמה שעות לפני חג השבוע יסבו לנו לטויבו, והסיפור הזה גם מתאים לקבולה סתירו, אז כדאי לספר סיפור טרי שהגיע. בליל חבזיין ניסן, שנה זו תשפ"א, התאריך חבזיין ניסן זה מזכיר לכל המאזילים של קו השגוחי פרוטיס עוד משהו, זה במאמר מוסגר. חבזיין ניסן זה היורצה את יום השנה של עתקת טייבה, שחור, מי שזוכר שעל ידי האישה זו התגלגל וכך נוסד קו השגוחי פרוטיס לפני שנתיים, שכל הסיפור שמופיע שיודעים את זה מהקו. אז קרה עוד משהו בחובזיין ניסן בשנה הזו תשפ"א, בשעה אחת בלילה התקיימה לוויה קטנה בבית הלוויות שמגר בירושלים. יהודי בן 87 שנה, קוראים לו רב אברהם מוישה בן רב חיים, קלר או קולר או קלור, איך שרוצים אפשר להגיד את זה. הלך לו עולמו לפני השקיעה בקוו ניסן, בבית האבות שומרי החומות בשכונת סנדריה בירושלים, בדיה צלולה עד יומו האחרון. ביררו עליו ושמעו שרב אברהם מוישה הזה עלה לארץ ישראל לפני 3 שנים מארגנטינה. נולד בפולין בשנת תרצ צדי ג', ולפני המלחמה משפחתו עברו מפולין לארגנטינה, ושם היה גר כמעט 80 שנה, חיים שקטים וצנועים. בלוויה השתתפו כמה אנשים ספורים, אחרי שהבן היחיד רב אליהו והחתן הכהן, שהם נפרדו בכמה מילים, הרי אי אפשר להספיד בחודש ניסן, נפרדו בכמה מילים, וזהו, אומרים קדיש, מכניסים את הנפטר באוטו של חבר קדישה, ורוצים לנסוע להר הזיתים להטמינו בחלקת יראים ושלמים, אנשי ירושלים. מנהג ירושלים כל השנים, שבחברה קדישה משתתפים בדרך כלל 10 חברים שעורכים את הלוויה. אך בתקופה המיוחדת שנמצאים כעת מפורים שנה זו, משתתפים רק חצי מניין מחברי קדישה, מובן מאוד, כדי שאם יצטרכו להיות בחדר בידוד, שלא יהיה כולם בחדר בידוד, שישארו כמה חברים אחרים שצריכים לעבוד. חצי מניין מחברי קדישה מלווים את המנוח ברכב של חברי קדישה. רוצים לנסוע, אבל מחכים שעוד חצי מניין מהמשפחה שהשתתפו לא יוצאים מבית הלוויות שם גר עד שיודעים בטוח שיש מניין שלם, כי לא עושים קבורה ללא מניין. מחכים כמה דקות ומתברר שאין מניין שלם, כי מנהג ירושלים שיוצאי חלציו של המנוח לא מלווים אחרי הלוויה לבית העלמין. הבן היחיד רב אליהו, הוא נשאר בשמגר, אחרי שחבר קדישי ייסו, הוא ייסה הביתה. וכן הנכדים גם לא מלווים. שני חתניו הם כהנים, גם לא מלווים לרזתים. החתן השלישי בארגנטינה. אז מי כן נשאר? משפחה מצומצמת, נשארו רק 4 חתנים של הילדים, שהם ישראלים. מה עושים? צריכים עניין. 5 חברים מחבר קדישה, 4 חתנים של הילדים, ביחד זה 9. אין בעיה, חבר קדישה כבר חשבו להביא עוד חבר אחד להתקשר, שמישהו יתעורר מהשינה, ובאמצע הדרך להר הזיתים יעלו אותו לרכב ויצטרף למניין. פתאום מופיע שם אדם מבוגר, שנראה בערך גיל 70, קצת יותר פלוס, והוא אומר שהוא עשירי כדי לנסוע להר הזיתים. בדרך כלל חברה קדישה לא מתעניינים מי הם המלווים. מה זה מעניין אותם? משפחה, חברים, שכנים, ידידים, מכרים. העיקר שנוסעים, יש מניין ונוסעים. אבל כאן המשפחה התפלאו מאוד. מי הוא זה האיש המבוגר שמוכן לנסוע בשעה 1 בלילה להר הזיתים, ועוד בתקופה זו שיש בכל לוויה מעט מלווים שכמעט לא רוצים לנסוע? אז המשפחה אמרו לו, סליחה אדון, אתה לא צריך לתרוח בנסיעה זו. הם חשבו שהוא עובר אורח, עבר שם ליד בית העלמין בבית הלוויות שם גר, והוא רוצה לעשות חסד של אמת. והוא אומר שהוא רוצה לנסוע, אז אמרו לו שלא צריך, ישיגו עשירי למניין, אתה לא צריך לטרוח. לא היה נעים למשפחה להטריח אדם מבוגר, אז פשוט התחננו אליו שהוא לא צריך לנסוע להר הזיתים, הם כבר הסתדרו בלעדיו וישיגו עשירי למניין, יהיה בסדר. אך האיש המבוגר בשלו, הוא רוצה ללוות להר הזיתים. ומכיוון שאף אחד לא הכיר אותו, שאלו אותו בעדינות ובדרך ארץ, מי הוא? והוא עונה להם בקצרה, שהוא קרוב משפחה. המשפחה המצומצמת מאוד התפלו, לא ידוע להם שיש להם משפחה כאן בארץ, חוץ מאלו שהשתתפו בלוויה. יש להם משפחה, אבל הם בארגנטינה. אז הם בטח חשבו שיש לה טעות בלוויה. הוא רצה להגיע ללוויה אחרת, אז הסבירו לו בדרכי נועם, סליחה אדון, אין לנו משפחה כאן בארץ, חוץ מאלו שבאו כאן ללוויה. כאן זה הלוויה של יהודי רב אברהם מוישה בן רב חיים קלר או קולר. היהודי המבוגר הוא מתעקש שהוא קרוב משפחה. בלי לשאול ובלי לדבר, הוא נכנס לרכב של אחד האברכים שאומר שהוא נוסע להר הזיתים, האברך הזה הוא חתן של הילדים, ויש כבר מניין. חבר קדישה לא כל כך מעניין אותם, יש מניין, נוסעים להר הזיתים. מגיעים להר הזיתים, עושים את הקבורה, ובאמצע הקבורה, מתוך סקרנות, אחד האברכים שואל ליהודי המבוגר, סליחה אדון, מה שמך? אם זה משפחה, הם רוצים באמת לדעת. והוא עונה בקצרה, גנץ פריד. הם מתפלים, אין לנו משפחה. אין לנו לא גנץ פריד ולא חצי פריד ולא רבע פריד ובכלל לא פריד. מה קורה כאן? שאלו אותו בעדינות, מאיפה הוא? הוא התחמק ולא עונה. זהו, לא מדברים בלוויה. אומרים את הלוויה, הוא חזר עם רכב אחר, עם אברך אחר, שהוא נסע, לא עם זה שהוא נסע בהלוך, כמעט ולא דיבר שום דבר, באמצע הדרך, קרוב לשעה שתיים, היהודי המבוגר גנץ פריד יורד מהרכב, ופרח לו איש האמת. עוברים כמה ימים, מתחילים להתאושש, והמשפחה עדיין לא יכולים להבין מה היה פה. עד שהבן רב אליהו שמע מה שהיה שם, סיפרו לו. הוא התחיל לספר את קורות חייו של האבא שלו, רב אבימוישה, זיכרונו לברכה. דיברתי איתו כמעט שעה שלמה. מי היה אבא שלו? ממש הייתי מאוד מרוגש לשמוע מבין דברים כאלו שכמעט ולא שומעים בדור שלנו על איש פשוט וצנוע שהוא הגיע מארגנטינה לפני 3 שנים. הוא מספר כך. הרב זאב גרינברג היה איש צדיק שהוא פשוט החיה את היהדות בארגנטינה. כשהם הגיעו מפולניה לארגנטינה היה ממש אין יהדות כמעט. שום מוסדות, בלי בתי כנסת, שום דבר לא היה. הגיעו קבוצות, והרב זאב גרינברג היה שליח בין השמיים, להכניס שם מאות ואפילו אלפים במשך הרבה שנים לחיק היהדות. וכשהמנוח רב אברהם מוישה קלר נהיה בר מצווה, מדובר לפני 74 שנים, הרב גרינברג מאוד קירב אותו וחיזק אותו, הוא חיבק אותו, זכית היום להיכנס לעול המצוות, אשריך שזכית, המליץ לו לקבל על עצמו מהיום מצוות ומעשים טובים, נתן לו ספר קדוש, קיצור שולחן ערוך. המחבר של קיצור שולחן ערוך, כולם יודעים, קוראים לו הרב שלוימו ברב יוסף גנץ פריד. הוא קיבל את הספר ברצינות, והוא נתן לו כמה מילים, אמר לו, אם תזכה ללמוד, בכל יום שתלמד הספר הקדוש הזה, תזכה בזכות זה להיות יהודי טוב, ולקיים את השולחן ערוך, קיצור שולחן ערוך זה קל, שתוכל להבין את זה, וככה תזכה להיות יהודי טוב, שהקדוש ברוך הוא יהיה שמח איתך, ובזכות זה תוכל לגדול, ושתזכה שיצא ממך משפחה מכובדת, יהודים טובים. כך הוא נתן לו עוד דברי חיזוק, מספר הבן רב אליהו. מיום ההוא שהוא נכנס לעול המצוות מאבא מצווה, עד יומו האחרון, חובוב ניסן, היה לומד בכל יום בספר הקדוש הזה 74 שנים. הבן מעיד שלא עבר יום אחד בלי לימוד קיצור שולחן ערוך זה. כמובן שהביא איתו את הספר הזה לארץ ישראל, ובפטירתו עכשיו חבב ניסן בבית האבות שומרי החומות, הספר היה מונח ליד מיטתו. עכשיו כמובן זה נמצא אצל הבן רב אליהו, הספר המקורי מאבא מצווה. זה לא היה פשוט, הוא סיפר כמה דברים על אבא שלו, ממש אפשר מאוד להתרגש. הבן מספר שלפני 25 שנה הוא התחתן בארגנטינה. נו, צריכים להתכונן לחתונה, מה הוא עושה אבא? לומד בקיצור שולחן ערוך, הלכות קידושין, יש הלכות נישואין, חתונה, של הברכות, איך צריכים להתנהג? האבא הכין את עצמו בלימוד. הבן רואה שאבא לומד בכזה התלהבות בשמחה, שואל את האבא, אבא, כמה פעמים כבר למד את הספר הקדוש הזה, קיצור שולחן ערוך? אבא ענה בחיוך כזה, בענווה, 30 פעמים. 30 פעמים זה היה לפני 25 שנה. לפני כמה שנים חגגו לו הילדים, המשפחה, את יום הולדתו, ה-80. נו, ביקשו ממנו, אבא, דבר כמה מילים. אבא ענה, מה אני יכול להגיד? אני לא יודע ללמוד שום דבר, אני רק יודע לומר תהילים וללמוד קיצור שולחן ערוך. נו, יש כאן הלכות שצריכים לקיים, ענייני הסעודה. אז הוא אמר הלכות, אדם שקט וצנוע, ללא פרסום, אז הוא זכה גם כן רצון יראה ויעשה, שלוויה תהיה שקטה, בלי שום הודעות, לוויה שקטה באמצע הלילה. הוא מוסיף עוד משהו. לפני 3 שנים, כשעמדו להגיע ארצה, אז הוא לקח את כל הרכוש, כל הכסף שלו שהיה חוסך בבנק, לעת זקנתו, כל המשכורות, הוא הוציא את זה מהבנק, הביא הביתה, כדי להביא את זה לארץ, ויוכל לחיות, חלק לילדים. הגיעו שודדים, 3, באמצע היום, באחד בצהריים, נכנסו הביתה, שודד אחד תפס את רב אברהם מוישה, קשר אותו בזיקונים, ופשוט סכין ליד הראש שלו עם רובה, וכן השודד השני עשה אותו דבר גם כן לאמא, והשלישי מדבר עם רב אברהם מוישה, תגיד איפה הכסף, כל הרכוש, וכך שדדו ממנו לעיניהם את כל הכסף, וחלק מהתכשיטים שהיה בגלוי של האמא, כל הדברים העיקר הערך מהבית, הכל הכל הם לקחו. בשעת מעשה, האמא הייתה בפחד והיא שואלת לבעלה, מה עושים? והוא ענה לה בשקט, הרי כתוב בשולחן ערוך, בקיצור שולחן ערוך, כשמה שקורה לבן אדם, צריכים להגיד כל מה דוד רחמונה, לטוב אביד, הכל לטובה, גם זו לטובה. השם יודע מה שקורה כאן, ואם השם עושה לנו דבר כזה, הוא נותן לנו מתנה. נו, בטח הוא מחליף את זה בדבר אחר, שנזכה להגיע בשלום לארץ ישראל, אז לוקחים מאיתנו את הרכוש. יעקב אבינו, הוא אומר, גם הגיע לארץ ישראל בלי רכוש, בלי כסף. אז אומר לאשתו, עכשיו זה עת רצון, כי השם עכשיו מקיים את רצונו יתברך, אז צריכים להתפלל בעת רצון. נו, בוא נתפלל שמשיח יגיע, שיהיה גאולה שלמה. וכך בשקט וברוגע, לא מתלונן שום דבר, לא צועק, הוא פשוט מתפלל באמצע השוד. אדם רואה שלוקחים ממנו את כל הרכוש, והוא מתפלל על גאולת ישראל שמשיח יגיע. סוג בן אדם מיוחד. הבן מספר היום כך, שאשתו של המנוח, שהיא חיה, שתהיה בריאה, מעידה עליו, שבמשך 65 שנות נישואיהם, היא לא שמעה ממנו אף פעם אחד לשון הרע. שום דבר גנאי לא שמעה מבעלה. אם היו מדברים משהו, דבר לא טוב, הוא כבר לא שומע, הוא לא מתערב, הוא עושה את עצמו כלא שומע, הוא לא נמצא שם. למה הוא עושה את זה? כי הרי הקיצור שולחן ערוך לא מרשה. הוא אומר הבן, מה שהאבא היה יכול לקיים מהספר, הוא פשוט היה מקיים את זה בהידור ובצנאה, בתמימות ובפשטות. הרי ידוע שיש הלכות שכתוב בקיצור שולחן ערוך, ולא נפסק כך בפוסקים הקודמים לו. יש הרבה הלכות שהוא היחידי שהוא כותב את זה. מכיוון שהיהודי הזה יודע רק מה שכתוב כאן, אז הוא קיים בתמימות כל מיני הלכות שאחרים לא כל כך מקיימים, כי זה כתוב כאן, הוא לא לומד דברים אחרים. לדוגמה, יש הלכה בסימן עין זין, סעיף י' זין, דיני קידוש בסעודות שבת, אומר הקיצור שולחנו הוא חרף שלוי מגנצפריד, הוא פוסק כך, כשיהודי מקדש ביום שבת, בשחרית, קודם הסעודה הקבועה, הוא עוד לא רוצה עכשיו ליטול ידיים, אז נוהגים שאוכלים איזה משהו מזונות, פת קיסנין. אז הוא כותב 4 מילים, יש לקחת 2 שלמים, היום זה נקרא מציות, עוגה שלימה, שזה לא חתוך. אז הוא מהדר, זה סעודה, אין קידוש אלא במוקר עם סעודה. אז כמו שלוקחים לחם משנה בסעודה, אז הוא פוסק, גם כן במזונות צריכים לעשות כך, יש הרבה שנוהגים כך. היהודי הזה התמים, מה שהיה כתוב, כך היה נוהג. הבעל מנחס יצחוק, בחלק ג', סימן י' ג', יש לו תשובה שלמה בעניין הסעיף הזה שאמרנו עכשיו, כי הוא הראשון שהוא פוסק את זה. כמובן, יש היום מהדרים, חלק מהאחרונים שמאוד מהדרים בקידוש בשבת לאכול שתי מנות קוגל לטריות ושתי מנות קוגל מתפוחי אדמה, אבל זה לא בשביל לחם משנה, אלא כנגד זכור ושמור שיזכרו את זה לטובה עד יום ראשון בצהריים, וכך יקיימו את המשנה הראשונה במסכת שבת, יציאות השבת, שתיים שהם ארבע בפנים. אבל היהודי היקר הזה היה לומד כל השנים, 74 שנים הוא למד את הקיצור של שולחן ערוך, אבל הבן מוסיף פרט חשוב מאוד, שכאן מגלים את הסוד של יראת שמיים של היהודי המנוח. הרי סעיף הראשון מתחיל בשולחן ערוך, גם בשולחן ערוך, גם בקיצור, אותו דבר, שיביסי השם לנגדי סומד, הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים. אז אומר שהוא היה חי עם המאמר הזה, שיביסי השם לנגדי סומד. כל פעם כשהיה פותח את הספר, כדי ללמוד איפה שהוא מחזיק, הרי הלך עם הסדר, אבל לפני זה הוא אמר את המשפט הראשון, שבו מתחיל רב שלמה גנצפריד את השולחן אור שלו, שיביסי השם לנגדי סומד, כלל גודל בתורה במעלות הצדיקים. כשאדם אומר את זה כל יום, וכך הוא חי, אז אין פלא שבלוויה שלו מגיע יהודי עשירי שאף אחד לא מכיר אותו, והוא משלים את המניין, ואומר שהוא קרוב משפחה בשם גנצפריד. דיברנו עם שני רבנים, מורי צדק, רבנים חשובים מאוד, סיפרתי להם את הסיפור לכל אחד בנפרד, ושאלתי אם אפשר לספר סיפור כזה, אז הם לא נתנו רשות, הם אמרו כל אחד, מצווה גדולה לפרסם סיפור כזה, הרי זה נותן רגש ליהודי, אפשר להתעורר מזה. יהודי תמים לומד ספר, ואין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה, לפרש את הסיפור אף אחד לא יכול. כל אחד יכול לפרש את זה מה שהוא רוצה. לא קיבלנו הוראה, לא קיבלנו איזה פתק דף מן השמיים מי הוא זה ואיזה הוא. אבל הסיפור שהיה, כך היה. הרבנים אמרו שאם בתפשין פי יכול להיות סיפור כזה, זה זיכוי הרבים לספר דבר כזה שיכול לעורר עוד אנשים. עומדים עכשיו בערב חג השבוע יסבו עלינו לטובה ולברוכו. כל אחד מקבל על עצמו בשלוש עשרה מהגבול, כל אחד רוצה להתעורר בחג השבועות כמובן, מתן תוירו. אהרון ספרים, ברוך השם, מלא עם ספרים, גם בבית כנסת, גם בבית. זה לא הצמצומים של פעם שיש למישהו רק ספר אחד. אז אם יהודי יתעורר ויקבל על עצמו, לא נפקמינה באיזה ספר ללמוד, העיקר ספר שזה נקרא ספר תורני, אז בטח יתקיים עליו גם כן שספסוי סוף דביבוס בקבר של הספר שלומדים, לדרכנו למדנו, ברוך השם, בשנתיים האחרונות שנמצאים עכשיו מאמצע תשע"ח, תשפ"א, זוכים לפרסם קו השלוחי פרוטיס ושיעורים של שער הביטוחים שיש שותפים של מאות ואלפים בעולם שמתחזקים ולומדים ביחד, שומעים תגובות, אז בטח רבינו בחיה בן יוסף הוא ימליץ טוב לכל יהודי שמתחזק על אמון הביטוחים, כי על ידי החובס הלבובס שלומדים ומרחיבים את זה יוצא עוד הרבה דברי חיזוק. ידוע שיש צדיקים שמאוד השתמשו כשהיו צריכים להתפלל, אז הזכירו שמות של צדיקים שהם למדו את הספר. אחד הצדיקים היה רב אליהו לופיאן, יש עדים, משגיח של כפר חסידים. היה פעם בבית העלמין בצפת, בעיר הקודש, שם יש שם הקברים של גדולי יהודים, הגיע לבית יוסף, אחר כך הלך לארי הקודש, לעוד צדיקים, סמוך לארי הקודש, תבור שם הרבה של אריזל, הרמק, רב מוישה בר ביאנקס קורדווירו. אז שמעו איך שרבל אלופיאן עומד בהתרגשות ומחזיק את הקבר של הרמק, והוא אמר לו, הוא אמר ביידיש, מרלרינן היוספר תוימר דבוירו, התרגום, אנחנו לומדים בספר הקדוש שלך, התוימר דבוירו. אז הוא הרגיש את עצמו שהוא קרוב אליו, שהוא מחובר אליו, שהוא זוכה שעל ידו ספסוי סוף דביבוס בקבר, אז הוא הוריד את הראש על הקבר, והוא דיבר שם הרבה זמן, כבר לא שמעו מה שהוא מתפלל, אבל עצם הדבר שהוא לומד את הספר שלו, הוא כבר מרגיש את עצמו יותר קרוב. ודאי ובוודאי, אין פלא שהרב שלוימה גנצפריד, ברב יוסף, מאיר אונגבר, הוא נולד בתוף קופסה מרדלת, 216 שנה, אבל כשקוראים מה שהחתם סופר הקדוש כותב עליו בספר אחר, הוא חיבר ספר כסת הסופר, שהסופרים משתמשים בזה ולומדים את ההלכות, איך לכתוב סופרות, ספרי תורה, תפילין, מזוזיס. חסם סופר קרא את זה, והוא כתב לו מכתב, והוא מציין שם שאם רצונו להדפיס איגרת זו במקום הסכמה, הרשות בידו. הוא כותב דברים שאלו שיודעים המכתבים של החסם סופר, זה השיא שהוא כתב כל כך חריף. והוא כותב שם כך, אני פוקד על כל תלמידיי המחויבים לשמוע בקולי, שמיום הדפסת ספר כסת הסופר, מכאן ואילך לא ייתנו רשות לכתב קבלה, לא לתת הסכמה לשום סופר, כי אם למי שיהיה בקי בספר הקדוש הזה, כסת הסופר, ויהיה רגיל על לשונו, והוא יותר מחמיר, סופר שאינו בקי בספר הזה, יופסל מאומנותו. הוא מסיים שם, והנח כולך יפה, ראיתי ומום אין בך. בשיר השירים כתוב ראייתי עם עין, הוא כותב ראיתי עם א', ראיתי שאין מום בכל הספר, מכוון להלכה על דרך האמת. הרב גנצפריד רב שלוימה זכה לחבר עוד ספרים אחר כך, הוא חיבר עוד אחד לשכת הסופר, חלק שני מסוירו, הוא חיבר גם פירוש על התפילות בית רחל, אחר כך פני שלמה על מסכת בו במציא, בו בבאסה, אחר כך תורת זבח על דיני שחיטס ובדיקס, אחר כך ספר פרוס וחידקל, זה נקרא לחם וסמלה על הלכות מקוואות, וקיצור שולחנו הוא כמובן נתפס כבר לאלפים ולרבבות, הוא חיבר ספר הפריון על התורה, אוהל שם על דיני שמות בגיטין, ספר לשון זהב כללי דקדוק, אחר כך ספר שם שלמה על סוגיות השס. היה חי 82 שנה, ובשנת תו ריש ממבוב, 134 שנים, חובוב תעמוז, בליל שבס קוידש, הוא אמר כל קריאת שמע, וכך יצא נשמתו בתארה. היהודי הזה רב אבו מוישה שלמד את ספרו, הוא נפטר חודשיים לפני היורצייט שלו, חובוב ניסן. שלושה חודשים. אז מה רואים מהסיפור הזה שזה מתאים באמת בערב שבועס, כשיהודים מתחזקים וכל פרט בחיזוק, הרי זה יכול לעזור שזה יהיה הסחורה שאפשר לקנות. עכשיו מגיע היורצייט הגדול בחג השבועות של דוד מלך ישראל חי וקיים, דוד בן ישי, חג השבועות. הוא היה האורח שלנו בחלק נכבד מהשיעורים, שבמשך השיעורים עד 150, אז לפעמים רצינו קצת להרחיב יותר בפסוקים של תהילים, כדי להכניס את זה בחוי וסלבו, ושהיה מתאים לדברי אמונה ובתוכן. הרבה אנשים שאלו מה תעשה כשתגיע אחרי שיעור 150. אז נכון שבפרק ששיעור ב-150 נגמר לנו התהילים בפרק קוף נון. אבל זה בפרקים, בפסוקים של התהילים יש לנו עוד הרבה מאוד. הפסוקים של כל התהילים זה 2527. נו, אז עכשיו אנחנו בהתחלה. אם גמרנו עכשיו שיעור 156, אז זה 14 פרקים הראשונים עד סוף פרק י"ד, 156 פסוקים. הפסוק 157 שאנחנו עכשיו קוף נון זיין בשיעור, אז מתחיל פרק ט"ו בתהילים. פרק ט"ו בתהילים זה פרק מיוחד שיש לו פרוטקציה, יש לו איזה ייחוס, משהו מיוחד שאין לאף פרק תהילים. איזה פרוטקציה יש לו? למדנו לפני כמה שנים מסכת מכות. מקס, דף האחרון, פרק דף חוב ד' עמוד א' למעלה. אז פתאום באמצע לימוד נכנס כאן פרק תהילים שלם. כל פרק תזבוף של התהילים, מזמור לדוד השם, מי יגור באוהלך ומי ישכון בארקודשך, עד הסוף, אוי שאלה לא ימות לעולם. פתאום באמצע לימוד יש כאן פרק תהילים שלם. נו, פגשתי אחר כך את הרב הגאון רבי יהושע הכהן, בעל כרם יהושע, שידוע שהוא יודע את כל הש"ס בבלי בעל פה, מילה במילה. הוא יכול להגיד כמה פעמים אביי ורובה ורבה, איפה זה כתוב ופעם זה כתוב, כמה פעמים, באיזה דף, באיזה שורה אפילו. אז פגשתי אותו אחר כך ברחוב, אמרתי לו הרב כהן, למדנו היום מסכת מלכס, כל פרק תהילים תזבוב, 5 פסוקים. שאלתי אותו בחיוך, אם יש עוד פעם בשס שיש איזה פרק תהילים שלם רצוף. אז הוא מחייך שוב ואומר, אף פעם לא חשבתי על זה. שאלת שאלה יפה מאוד, אבל אם אתה רוצה תשובה, אז אני צריך 5 דקות. בלי מחשב, אין המחשב ביד. נו, אמרתי לו, יש לי זמן 5 דקות. אני מלווה אותו עד המקום שאומר את השיעור. הולך איתו ביחד ברחוב, ואני שומע איך שהוא אומר לעצמו, ברוכס, שבס, עירובין, ככה במחשבה הוא עובר על כל המסכת, לא, שבס, עירובין, פסוחים, יומה, סוכה, ביצה, ככה הולך, הלאה, הלאה, זוכים, מנוחס, עובר, באמת 5 דקות במחשבה הוא עבר על כל השעס, הוא מחייך ואומר, אין עוד פעם אחד בשעס שיש פרק תהילים שלם, נכון? פעם היחידי זה במקס חוב ד' שיש פרק תהילים שלם, נו. אז אם פרק תזוב הוא יחסן גדול שנכנס היחידי בשעס, אז מגיע לו עכשיו בערב שבועס היוצא של דוד המלך, אז שיעור קוף נון זיין, וכאן מתחיל פסוק קוף נון זיין באשגוחי פרוטיס, כמה מילים על הפרק הזה. הגמורה מספרת שם שתרייג מצווס, מוישה רבינו, קיבל תוירו מסיני, ידוע. בו דוד והעמידון על 11. מה הפירוש? איך עושים הנחה על תוירו? יכול להיות כזה דבר? אומר רשי, מה זה ההנחה הזאת? 2% מתוך 613, אם אתה עומד על 11, זה הפירוש שהורדת בערך 98%. אפשר לעשות הנחות בתורה? מה זה? אומר רש"י שבתחילה היו צדיקים, היו יכולים לקבל עול מצוות הרבה, אבל דורות האחרונים לא היו כל כך צדיקים, ואם באו לשמור את כולם, אין לך אדם שזוכה לקיים את כל התרי"ג מצוות. בא דוד המלך, הוא ראה שיש חלישס הדוירס, ירידה, הוא העמיד על 11, כדי שיזכו, אם יקיימו יהודים, י"א המצוות הללו, וכן כל שעה דורות של מטה הולכים וממעטים אותו. יש ירידת הדורות. אז דוד המלך ראה שאם יגידו יהודי שרוצה להתחזק, לך תקיים את כל תרי"ג מצוות בהתחלה, אז יהיה חלישות הדעת, יהודים יפלו. אז אמר, בוא נחבר פרק תזבוב בתהילים, יש כאן מצוות של בלודם לחברוי, נתחזק, יהודי שכבר מתחזק בכל אלה, אז אוי סי אלה לא אימוית לאוילום. הגימורה ממשיכה כאן בהמשך. אחר כך מגיע הגימורה, מספרת שבו ישעיהו ומידון על, הוא ירד, עשה הנחה כמעט 50%, עם מידון על 6, הוא ירד, מה הפירוש? כבר ירידה סדוירס, מדוד המלך עד ישעיה הנובי, יש שוב ירידה, אז יורד על 6. עובר כמה שנים, ישעיה הנובי בעצמו, מכיוון שהיה חי 120 שנה, כך כתוב בסדר הדוירס, אז הוא יורד, הוא רואה שיש ירידת הדורות, הוא יורד מ-6 ל-2. זאת אומרת, הוא ירד בשתי שליש. מגיע עוד כמה שנים, חבקוק הוא האחרון כאן, שהוא היה תלמיד של ישעיה הנובי, כך כתוב בישעיה פרק חוף א', פסוק ו', יש שם פסוק, השם אומר, לך המידע מצפה אשר יראה יגיד. אומר שם רשי בישעיה, אחד מהתלמידים שלך, חבקוק הנובי, הוא עתיד להתלונן, מה זה שבובל מצליחים כל כך הרבה בגלות? השם עונה לו שהוא יזכה, יבטיח לו שהוא יראה במפלה של בובל. בכל אופן רואים מכאן, רשי מביא כאן שהוא היה חבקוק, היה תלמיד של ישעיה הנובי, אז הוא גם כן היה בדור שלו. בכל אופן הוא ירד בסוף, בו חבקוק והעמידון הלחץ וצדיק באמונו שיחיה, הפסוק הידוע. כאן יש קושיה. אם ממוישה רבינו, שהוא קיבל תרי"ג מצווס, עד דוד המלך, בית אלופים תוף פי חס, אז יש פחות מ-400 שנה. אז אם ב-400 שנה ממוישה הדוד יש כבר הנחה של 98% יורד ל-11, ומדוד המלך עד ישעיה הנובי בערך יש 150 שנה, לא יודעים בדיוק כל פסוק מתי זה נכתב, גם של דוד וגם של ישעיה. בכל אופן בערך 150 שנה, אז כבר יש ירידה מ-11 ל-6. ובתוך הדור של ישעיה הנובי גם כן, הוא כבר יורד עוד ירידה מ-6 עד 2, שני שליש כבר ירדו. וחבקוק התלמיד שלו, אז הוא כבר יורד עוד 50% מ-2 ל-1. אז אם כך, אז בערך מ-3,000 שנה עד היום תוף שינפי, אז איזה ירידת הדורות יש? היו צריכים לקחת את האחד הזה שנשאר מחבקוק, לחלק את זה לאחד ממיליארד. תעשה חשבון כמה שזה יצא, כבר לא נשאר כמעט כלום. אז איפה הירידה מחבקוק הנובי עד היום? הרי רש"י אומר שכל השנים הדורות הולכים וממעטים. נכון שזה קושיה טובה, אבל התירוץ זה הרבה יותר טוב מהקושיה. בו חבקוק ומידון הלחס, וצדיק באמונו ועושו יחיה. מאמונה אין הנחות. אי אפשר להוריד, אי אפשר לגרד אף גרם אחד מהאמונה. אוי ואבוי מורידים משהו מהאמונה. אין הנחות. בזה נשארים האמונה שאברהם אבינו, הוא הכניס בעולם הראשון את האמונה בשם מתברך, ובו חבקוק ומידון הלחס, מזה אין הנחות. זהו זה. האמונה חייב להישאר. אומר יחי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוקים אחרים. אומרת הגמרא כאן, שזה מפי הגבורה שמעו. הקדוש ברוך הוא בעצמו אמר את זה בהר סיני בחג השבוע, ומזה אין הנחות. הריטב"א אומר, הוא מסביר מה זה העמידון הלחץ וצדיק באמונו שיחיה. אומר יפה מאוד, אומר הריטב"א, מי שמקיים מצווה זו מקיים את כל התורה, שהאמונה בבורא יתברך, מי שמאמין מקבל עליו אוי מלכות שמיים כמו שנצטווינו בפרשת שמע ישראל השם אחד, כוללת כל התורה כולה. זה הפירוש צדיק באמונו שיחיה. כל מצווה שכו אמונו, אומר דוד המלך. אבל צדיק באמונו שיחיה, זה הפירוש אשר יעשה אוי שמו אודום וחי בהם. זה גם לחיות כאן וגם לחיות למעלה. יש דרושס הורן, דרוש השישי, אומר גם כן דבר יפה מאוד. יש כמה מצוות מהתרי"ג שהשכר שלהם זה שקול כנגד כמה מצוות, ואין אדם יודע איזה מהם. מוישה רבנו לא גילה לכלל ישראל איזה מהמצוות השכר זה יותר, ומה זה עוד יותר ועוד יותר. למה? פשוט מאוד, כדי שכלל ישראל יקיימו את כל המצוות וישלימו את נפשם לגמרי. אם היינו יודעים מושגים של שכר, איפה יש יותר משכורת, יעזבו מצוות אחרות ויעברו לקיים מצוות שיש בזה יותר משכורת. זה היה אצל מוישה רבינו. אבל דוד המלך אומר עד ראש הסורן, הוא ראה שרוב האנשים נתרחקו להשיג שלימות, אז לא היה ברירה, והוא גילה 11 מצוות של פרק תזוב בתהילים, שהיה מקובל אצלו ששכרם גדול מאוד. כדאי להתחזק בפרק תזבוב בתהילים, אוי לחתומים, פויל צדק, דוי ורמז בלבבוי, כל מה שכתוב בפרק תזבוב. כדי שיתחזקו לקיים לפחות מצוות האלו, ויזכו כלל ישראל, אוי למבוא. עברו כמה שנים, הדור של ישעיה הנביא, נחלשו הדורות עוד. ראה ישעיה הנביא, אומר הר"ן, שלא יקיימו בשלמות את כל ה-11 של דוד המלך. אז הוא עשה הנחה, והוא ירד גם כן ל-6, כמו שכתוב בגמרא. בו ישעיהו והעמידון על 6, אוי לך צדוקו, איזה דוד המישורים, מה שכתוב כאן מישעיה פרק ל"ג פסוק תזבוב. כך ירד עוד ועוד, מיכו העמידתן על 3, אחר כך ירד על 2, ואחר כך בו חבקוק ומידון על אחס, צדיק באמונו שיחיה, היוצא מכל זה, שיהודי שמתחזק באמונה, אז זה בעצם, הוא יש לו מושגים לקבל את כל התוירו. נו, אז אם לומדים עכשיו משהו ערב היורצייט של דוד המלך, דוד נעים זמירו יש ישראל, כלל ישראל אומרים כל השנה תהילים, ובפרט בימים האלו, בחג השבוע יש היורצייט שלו, דוד המלך זכה, השם שלו נזכר הכי הרבה בנח בנביאים כתובים, למעלה מ-1,000 פעמים כתוב המילה דוד בנח. איזה זכות שאומרים פרקי תהילים, דוד המלך. וצדיק באמונו שיחיה, זה אמר חבקוק, אבל דוד המלך אומר שכל מצווה שכו אמונו. חבקוק זכה לחבר את הפוסוק וצדיק באמונו שיחיה. זה בחבקוק פרק ב' פסוק ד'. הפסוק השלם זה, הנה ופלא לא יושרו נפשו, אוי בוי וצדיק באמונו שיחיה. כדאי להגיד מקודם הצד השלילי, כדי לדעת מה זה באמונו שיחיה. רש"י מסביר מה זה, הנה ופלא לא יושרו נפשו בוי. הנפש של הראש תמיד בכעס, בתאווה, שואף לבלוע, והוא לא שבע, מה שרואה בעולם הוא רוצה לבלוע, כך אומר רש"י. אבל אין רוחו מתקררת עליו לומר די במה שקניתי כבר, ומגיע עליו דברים לא טובים. צד החיובי, בצדיק באמונו שיחיה, מסביר המצודס דוד, צדיק יחיה במה שמאמין בהשם יתברך, לחשוב שהכל בא ממנו יתברך. כל השחוף את השם עושה, הוא מוציא לפועל מה שהוא רוצה, והצדיק לא תולה את הדבר בזכות עצמו. אין כזה מושג כוי חיווי צמיודי, זה הפירוש אמונה. אז קיבלת כבר תואר צדיק באמונו שיחיה, יש לך כבר חיים טובים בעולם הזה, וזוכים לחיים טובים בעולם הבא, וצדיק באמונו שיחיה, באמת, ברוך השם, אשרינו מטריף חלקנו, שקהל ישראל זכה בשנתיים האחרונות, שיצא קו השגוחי פרוטיס, וברוך השם, יהודים טובים מתחזקים באמונה ובתוכן ועוד דברי חיזוק, ועכשיו לומדים את השער בתוכן של חפש על וובויס, אז בטח רבינו בכי בן יוסף ימליץ טוב על כל כלל ישראל, ובפרט על אלו שמתחזקים מדי יום ביומו, ולומדים עוד מילה ועוד מילה, סיסוי סוף דבר וזבקייבר, ולכבוד חג השבוע שיהיה חג שמח, וכל האשפויס טויבויס על ידי זה יושפע שפע רב בכל הילומויס, שנזכה ונחיה ונראה בשמחוסון של ישראל, בריאוס הגוף והנפש, חי עריכי, מזוין הרוויחי, צמחות אצל כולם, כל הישועות, אשתו בגולו וזמן קורי ונעימה, אומן.
השיעור מתוך קו השגחה פרטית. ניתן לשמוע שיעורים וסיפורי השגחה פרטית בקו השגחה פרטית. מספר הקו מישראל 02-30-11-300, 02-30-11-300. מארצות הברית 1-6-4-6-5-8-5-2-9-7-9. מאנגליה 03-30-39-00-48. מבלגיה 3-2-3-3-6-9-6-7-6-6.